שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לרפואה שלמה למיכאל בן סימה וחיים בן אסתר בתוך שער חולי עם ישראל. נודה לכל מי שלומד אם תקדישו את הלימוד גם לרפואתם.
שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף למתת במסכת עבודה זרה, נתחיל שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה בלמדי עמוד ב' ונראה עוד סוגים של מאכלים שאסור לקחת מהגויים, אבל בניגוד לדפים האחרונים ששם הכרנו כל מיני איסורים חדשים כמו שמן עקום, פת עקום, בישולי עקום, יין, היום לא נראה איסורים חדשים, אלא כל מיני מאכלים שהם אסורים פשוט כי יש חשש שמעורב בהם איזשהו דבר אסור, שהוא כבר איזשהו איסור שהכרנו. למשל, כבשים, שעוד רגע נדבר על זה, אולי אסור לא כי יש איזשהו איסור בכבשים, אלא פשוט כי אולי מעורב בו יין. כאמור, נדבר על זה עוד שנייה. עכשיו, כיוון שכל העניין פה זה לא איזושהי גזרה מוחלטת של חזל כמו יין או בישולי עקום וכדומה, אלא מדובר פה על חשש שאולי יש איסור, אז כל האיסורים שנראה זה רק שבאמת יש חשש כזה. אבל במצבים שבהם מבחינה מציאותית פשוט אין חשש כזה, אז באמת האיסורים שנראה הם כבר לא אסורים. זאת הקדמה כללית, עכשיו בואו נתחיל, נחלק את הלימוד לחמישה נושאים. הנושא הראשון זה כבשים, כלומר זה בדרך כלל ירקות שכובשים אותם בתוך איזשהו נוזל, כמו שהיום נהוג לעשות בעיקר עם מלפפונים שאוכלים מלפפון חמוץ. אומרת המשנה, כבשים שדרכן לתת לתוכו יין וחומץ אסור לאכול משל הגויים, כי יין וחומץ זה אסור כמובן, וממילא גם אותם כבשים אסורים. עכשיו, הנושא של המשנה היה איסור אכילה. מה לגבי איסור הנאה? הרי אם אתה יודע שיש שם יין, אז יין של גויים אסור גם בהנאה. אז לגבי זה באמת יש מחלוקת. חזקיה אומר שאם זה רק דרכן נשים שם יין, אז באמת זה אסור רק באכילה, כי אני לא בטוח שיש שם יין. אבל אם זה ברור שיש שם יין, למשל שרוב רובם של הגויים שם באמת שמים שם יין, אז זה לא רק אסור באכילה, אלא גם בהנאה. זה חזקיה. רבי יוחנן לעומת זאת מקל, הוא אומר שגם אם אני יודע שיש שם יין, עדיין זה אסור רק באכילה ולא בהנאה. עוד פעם שנזכור, אם זה רק דרכן נשים שם יין, אז באכילה זה אסור, בהנאה זה מותר. אם ידוע שיש שם יין, כלומר שיש רוב גדול שזה מה שעושים, אז לפי חזקיה זה אסור גם בהנאה, לפי רבי יוחנן עדיין רק באכילה. עכשיו זה הדין בכבשים. את זה הגמרא משווה עם דין אחר שראינו ממש לפני 10 דפים, וזה מוריאס. מוריאס זה שמן שידוע שיש בו יין. שוב, ידוע זה לאו דווקא שידוע ממש, אלא שיש רוב גדול, ושם רבנן אסרו רק באכילה, ורבי מאיר אסר גם בהנאה. אז לכאורה רבי יוחנן אצלנו שמקל מסתדר עם רבנן שם שגם מקלים, וחזקיה אצלנו שמחמיר מסתדר עם רבי מאיר שם שגם מחמיר. איך בכל זאת כל אחד מהמורים אצלנו יסתדר גם עם הדעה השנייה שם? אומרת הגמרא, כי יש הבדל בין המקרים, גם לחומרם וגם לכולה. כלומר, חזקיה שאצלנו מחמיר יכול להסתדר עם רבנן ששם מקלים, כי יש משהו שבו כבשים חמור יותר ממוריאס, כי במוריאס אמנם שמים יין, אבל שמים את זה לא בשביל להוסיף טעם, אלא פשוט בשביל להעביר את הזוהמה. כאן לעומת זאת היין מוסיף מתיקות, לכן כאן לדעתו גם רבנן יחמירו. זה לפי חזקיה. רבי יוחנן לעומת זאת שכאן מקל, גם הוא יסתדר עם רבי מאיר ששם מחמיר. למה? כי יש גם צד לומר להפך, שכבשים יותר קל. למה? כי שם במוריאס אמנם היין רק להעביר את הזוהמה, אבל בסופו של גם אוכלים את היין, כי היין מעורב בתוך השמן. כאן לעומת זאת, כשאני כובש מלפפון בתוך יין או חומץ, בסופו של דבר אני אוכל רק את המלפפון, אני לא אוכל את הנוזל, את הנוזל אני שופך לכיור, לכן כאן אולי רבי מאיר יקל כמו רבי יוחנן, ויאמר שזה אסור רק באכילה, גם כשידוע שיש כאן יין או חומץ, כך גם חזקיה וגם רבי יוחנן מסתדרים עם הדין במוריאס, גם עם רבנן וגם עם רבי מאיר. עכשיו, כל מה שאמרנו עכשיו זה ממש מתחילת הסוגיה, סוף למתחילת עמוד ב'. עכשיו, נדלג לרגע ממש לסוף הסוגיה, כלומר ממש לשתי השורות האחרונות לפני המשנה בלמתת עמוד ב', שם הגמרא שוב חוזרת לאותה מחלוקת בין חזקיה לרבי יוחנן. למה? כי הגמרא שמתייחסת למשפט האחרון של המשנה בלמדי עמוד ב', שם המשנה אמרה כך, הרי אלו אסורים, כלומר כל הרשימה של דברים במשנה, שמן עקום, פת עקום וכולי, הם אסורים, ואין איסורה מסור הנאה. עכשיו לכאורה המשפט הזה מיותר, הרי המשנה כבר אמרה שהדברים אלו מסורים באכילה ולא בהנאה. למה המשפט הזה בא? אלא מדייקת הגמרא שהמשפט הזה בא להחמיר. כלומר הוא בא לומר, תדע לך, רק המקרים האלו אסורים באיסור אכילה ולא בהנאה, אבל יש עוד איזה משהו שהוא כן אסור גם בהנאה. מה? אז זה תלוי בחזקיה ורבי יוחנן. לפי חזקיה אפשר לומר שהמשנה מתכוונת לכבשים שיודוע שיש בהם יין או חומץ, שאז באמת לדעת חזקיה הם אסורים גם בהנאה. לפי רבי יוחנן אי אפשר לפרש כך, כי הרי לדעתו הם לא אסורים בהנאה, אלא הוא יסביר שהכוונה היא למוריאס לפי דעת רבי מאיר, שכמו שאמרנו, מוריאס לפי רבי מאיר אסור גם בהנאה. אז זה היה שתי השורות האחרונות של הגמרא, ועד כאן הנושא הראשון לגבי כבשים. נחזור שוב, כשזה רק דרכם לתת בהם יין, אז לפי כולם זה אסור רק באכילה ולא בהנאה. כשידוע שיש בהם יין, אז לפי חזקיה זה אסור גם בהנאה, לפי רבי יוחנן לא, והסברנו איך שני מסתדרים עם דעת רבי מאיר ורבנן במוריאס. אז זה היה הנושא הראשון, אם הלכתם קצת לאיבוד, לא נורא, מכאן זה הולך להיות הרבה יותר קליל. אנחנו עכשיו בשורה השנייה בעמוד א', ואנחנו עוברים לנושא השני, וזה דגים. לכאורה לגבי דגים לא אמורה להיות בעיה, אנחנו הרי יודעים מה סימני הכשרות של דגים, צריך סנפיר וקסקסת, פשוט בודקים שיש להם ואוכלים. אלא שבכל זאת יכולות להיות בעיות, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי חילק. חילק זה דג שנקרא סולטנית, ומה שמיוחד בו זה שבהתחלה כשהוא צעיר אין לו קסקסת, ורק אחרי זה כשהוא מתבגר אז יש לו קסקסת, וכיוון שאחרי זה יש לו אז הוא כשר באמת, אבל בכל זאת אומרת המשנה אסור לקנות אותו מהגויים. למה? כי כשדגים אותו, דגים אותו בכמויות, ואז בתוך הערמה הרבה פעמים מעורבים גם דגים טמאים, וגויים לא אכפת להם, אז הם לא מקפידים לבדוק מה זה מה, ולקונה קשה להבחין, ויכול להיות שהוא בעצם קונה כאן דג טמא, לכן זה אסור. אצל יהודי כנראה זה מותר, כי הוא מקפיד לבדוק שלא מעורב בו דגים טמאים. עכשיו זה העיקרון באופן כללי. אבל כמו שהקדמנו בתחילת השיעור, כל זה נכון כשזה המציאות. אבל אם יש מציאות אחרת, אז הדין משתנה. לכן הגמרא מספרת על רבא בר בר חנה שהוא אכל אצל יהודי והביאו לו חילק, ורגע לפני שהוא אכל, מישהו קרא לדג הזה בתי, שזה סוג של דג טמא, אז הוא ראה בזה רמז משמיים לחשוש, ובאמת הוא בדק בבוקר והוא ראה שהיה מעורב בו דגים טמאים. אז הנה אנחנו רואים שגם אצל יהודים יכולה להיות בעיה, ומצד שני גם להפך, אם יש מקום שבו אנחנו יודעים ששם פשוט אין דגים טמאים, אז אין בעיה. לכן למשל רבי אבאו אמר שכל הדגים של קיסריה כשרים, כי כולם מגיעים מפלוסה ומאספמיה, ושם אין דגים טמאים, לכן אתה יכול לאכול גם את הבפנוכו של הדג, גם בלי בכלל לראות את הסימני הכשרות, כי כל הדגים שם קשרים, ולכן למשל גם אמרו על נהר בב, ששם אין בעיה של חילק, כי אין שם דגים טמאים, אבל רבין אמר שבהמשך עשו שישפכו לתוך נהר בב שתי נהרות ששם יש דגים טמאים, לכן עכשיו זה כבר אסור. בכל אופן אנחנו רואים שהכל לפי המציאות של אותו זמן. אם יש חשש, אז אסור. אם אין חשש, אז מותר. זה הסעיף הראשון לגבי דגים. דיברנו על חילק והחשש להרבוב עם דגים טמאים. הסעיף השני זה לגבי קסקסים, ולגבי הקסקסים נאמר ארבעה דברים. דבר ראשון, כמו שאמרנו מקודם לגבי החילק, אני לא חייב שלדג יהיה קסקסים לאורך כל חייו. יש דגים כמו החילק שבהתחלה אין להם ואחרי זה יש להם, יש דגים שלהפך שבהתחלה יש להם אבל כשמוצאים אותם מהים הם נושרים. בכל מקרה זה מותר, לא משנה מתי יהיו לו את הקסקסים. דבר שני, אומר אביי, דג שיש לו סנפיר וקסקסים הוא כשר, לא משנה איך הוא נראה. כלומר, יש דגים שנראים כמו בהמה, יש להם ארבע רגליים, כל עוד יש להם סנפיר וקסקסת הם מותרים. לכן אומר אביי, יש חיה שנקראת חמור הים, יש לו סנפיר וקסקסת אז הוא כשר. זה בניגוד לשור הים שלא אין והוא לא כשר. זה דבר שני. דבר שלישי, הגמרא מביאה דוגמה לדג כשר ודג לא. אומר רבשי, שפר נורה הוא סוג דג כשר, קדש נורה הוא סוג דג טמא. ודבר רביעי, לפעמים לא פשוט לבדוק האם יש קסקסים או לא, הם מאוד קטנים, אז יש שתי שיטות. רבי עקיבא היה בודק על ידי זה שהוא גירד דג מסוים בסל, ואז הקסקסים ירדו. רבשי שם את זה בכלי לבן, ואז היה יותר קל לראות את הקסקסים. בכל אופן, כל עוד רואים שיש קסקסים, זה מותר. עד כאן הסעיף השני של השיעור לגבי קסקסים. הגענו לשליש התחתון של עמוד א', ואנחנו עוברים לסעיף השלישי, וזה לגבי קורט של חילתית. קורט הכוונה היא גרגיר, כמו שאומרים היום קורט מלח. חילתית זה צמח חריף, ואת זה אסור לקחת מהגויים. מה יכול להיות רע בצמח חריף? אז בצמח עצמו באמת אין שום רע, אבל הגוי כשהוא מוכר לי את הצמח, הוא חותך את זה עם הסכין שלו, ואתמול עם אותה סכין אולי הוא חותך איזשהו בשר טרף חם, והטעם האסור של הבשר בלוע בתוך הסכין, והטעם הזה עובר לתוך החילתית. עכשיו, מה פתאום? הרי א', בשביל שטעם יעבור צריך חום ונוזל, כלומר בבישול, ובית, הרי הטעם הזה הוא מאתמול, וכמו שאמרנו גם אתמול, טעם שבלוע בתוך כלי, אם עברו 24 שעות, הוא כבר נותן טעם לפגם ולא לשבח, ואמרנו אתמול שההלכה היא שנותן טעם לפגם לא אוסר. אז שוב, קודם כל איך הטעם עובר, הרי זה סכין קרה וצמח קר, הטעם לא אמור לעבור, ובית, גם אם הוא כן עובר, זה נותן טעם לפגם, כי זה טעם בלוע מאתמול. אלא שאומרת הגמרא שכאן זה משהו מיוחד. למה? כי החילתית הזאת כאמור זה צמח חריף, ובחריף יש שני דינים מיוחדים. א', כשחותכים אותו עם סכין, אז הדוחק של הסכין יחד עם החריפות מעביר את הטעם אפילו שזה לא חם, וב', החריף מתקן את הטעם, כלומר זה כבר לא נותן טעם לפגם, אלא זה נותן טעם לשבח, ולכן אפילו שזה קר ואפילו שזה מאתמול, עדיין הטעם האסור שבתוך הסכין יכול לעבור לחילתית, ולכן אסור לקנות את זה מהגויים. עד כאן הסעיף השני, רק נעיר בסוגריים שכל מה שאמרנו עכשיו נתון בהרבה מחלוקות בראשונים, מה החריף בדיוק עושה ומה השלכות של זה לימינו, למשל כשחותכים בצל צריך להיזהר באיזה סכין משתמשים, לא ניכנס לענייני ההלכה ונעבור לסעיף הרביעי. הסעיף הרביעי, בערך ברבע התחתון של עמוד א', זה לגבי אנשים שאפשר לסמוך עליהם, ולגבי זה נראה שלושה דברים. דבר אחד, אם יש לי אדם שאני יכול לסמוך עליו, למשל רבי לוי, אז אני יכול לסמוך גם על העבד שלו. ולכן אם העבד של רבי לוי מוכר חילתית, גם אחרי שרבי לוי כבר נפטר, אני יכול לסמוך עליו שהוא נזהר להשתמש בסכין כשרה. ואותו עיקרון אפשר למצוא גם למשל באשת רב אמרם חסידה שהייתה מוכרת תחלת, ועדיין אפשר לסמוך על התחלת שלה שזה תחלת כשר ולא תחלת מזויף, גם אחרי שבעלה רב אמרם חסידה נפטר. ואת העיקרון הזה אנחנו גם מוצאים בברייתות לגבי חבר. מה הכוונה חבר? חברים היו אנשים שהיו מקפדים על תרומות ומעשרות ועל תומה וטהרה, ובשביל להתקבל להיות במעמד של חבר, אדם צריך לגשת לשלושה חברים אחרים ולהצהיר בפניהם שהוא מקבל על עצמו להיזהר באותם דברים. עכשיו אומרת הברייתא, אשת חבר כחבר ועבד חבר כחבר. כלומר, כשהחבר קיבל על עצמו חברות, אז איתו יחד נכנסת גם האישה, והעבד, כמו שסומכים עליו, סומכים גם עליהם. זה בברייתא אחת. ברייתא שנייה טיפה מגבילה את זה, היא אומרת, זה נכון כשהם היו יחד איתו כשהוא קיבל את החברות. אבל אם הוא כבר היה חבר, ואז הוא התחתן עם אשת עם הארץ, או עם עבד של עם הארץ, אז אותה אישה או עבד לא נחשבים אוטומטית כחברים, אלא הם גם צריכים לקבל על עצמם את החברות. ואם מדובר באישה ועבד שהיו פעם של חבר, ואז היו של עם הארץ, ועכשיו שוב חוזרים לאיזשהו חבר, לפי רבי מאיר, אז הם לא צריכים, לפי רבי יהודה הם עדיין צריכים. בכל אופן, עד כאן, הדיון הראשון לגבי אנשים שאפשר לסמוך עליהם, אמרנו, עבד חבר כחבר, אשת חבר כחבר. הדיון השני זה בשורה האחרונה בעמוד א' לגבי על מי אפשר לסמוך, זה לגבי גויים. על גויים ראינו באופן כללי בדפים האחרונים שאנחנו לא יכולים לסמוך. למשל, אנחנו חוששים שהם ניסחו את היין, אנחנו חוששים שהדגים שלהם מעורבים בדגים צמאים. אבל עכשיו אנחנו הולכים להעלות את רמת החשדנות שלנו כלפי הגויים בעוד רמה. וזה שלא רק שאנחנו לא יכולים לסמוך על הגויים עם הדברים שלהם, אנחנו גם לא יכולים לסמוך עליהם עם הדברים שלנו. כלומר, אם אני למשל רוצה לשלוח איזשהו אוכל לרובן, ויש לי כאן שליח גוי, אני צריך לחשוש שאם אני אשלח את האוכל באמצעות הגוי, תוך כדי שהוא הולך בדרך, הוא יחליף את האוכל הכשר ששלחתי באוכל לא כשר. למה שהוא יעשה את זה? או סתם כי הוא רעב, או שהוא רוצה להכשיל את היהודי? זה חשש, אבל לא כזה חשש גדול. חשש יותר גדול זה שהוא יעשה את זה בשביל הכסף. כלומר, אם אני שלחתי משהו ששווה 100, הוא ימכור את זה בשוק, ובמקום זה הוא ייתן לרובן משהו ששווה 50, וכך הוא ירוויח את הפער. זה החשש, ולכן בשביל לפתור את החשש צריך לשים חותם. עכשיו, בדברים שלא שווים הרבה כסף, הוא לא ירוויח מזה, מספיק חותם אחד, זה ימנע ממנו סתם לאכול את זה כי הוא רעב, או סתם כי בא לו להכשיל. אבל בדברים יקרים שהוא יכול להרוויח מהם כסף, כאן זה כבר יותר חשש וצריך שני חותמות. מה הם הדברים הזולים ומה הדברים היקרים? אז הדברים הזולים שבהם מספיק חותם אחד אומר רב, זה ראשי תיבות של חמפג, שזה חילתית, מוריאס, פת וגבינה. הדברים העיקרים שבהם צריך שני חותמות, זה ראשי תיבות של חבית, וזה חלב, בשר, יין ותחלת. עוד פעם, חבית, חלב, בשר, יין ותחלת. עכשיו שואלת הגמרא, למה לגבי גבינה אמרנו שלא חוששים, ולגבי חלב אמרנו שכן, לכאורה זה אותו מחיר? עונה הגמרא, אתה צודק, באמת בחלב לא חוששים, כמו בגבינה, וכשאמרנו שהראשי תיבות זה חבית, החטא זה לא חלב, אלא זה חתיכת דג, שגם בזה חוששים, כמו בבשר. עד כאן במה חוששים ובמה לא, מי שאמר את זה זה רב, שמואל אמר דבר דומה, רק שהוא לא הזכיר את הדג, כי זה בדיוק כמו בשר, ובכל אופן, עד כאן, הדבר השני, לגבי היכולת שלנו לסמוך על אנשים. הדבר השלישי לגבי זה, זה שאומרת הגמרא, אנחנו לא סומכים על המוכרים בסוריה, גם לא על היהודים, כי אמנם לגבי עצמם הם כן היו מקפידים לאכול כשר, אבל לא אכפת להם כל כך להכשיל את הלקוחות שלהם, ולכן אי אפשר לקנות מהם יין, מוריה, חלב, מלח סל קונדרית, שעוד מעט נדבר מה זה, חילתית וגבינה, כי אולי את כל אלו הם קנו מסוחרים גויים, וזה אסור. עכשיו, כאמור, זה רק שקונים אצלם בחנות, אבל לאכול אצלם בבית אני יכול, כי כאמור, לגבי עצמם, הם כן היו מקפידים. בזה הגענו לאמצע עמוד ב', ועד כאן, הסעיף הרביעי של השיעור, ראינו שלושה דברים לגבי על מי אפשר ועל מי אי אפשר לסמוך, ואנחנו עוברים לסעיף החמישי והאחרון של השיעור, שזה לגבי מה שהזכרנו עכשיו, מלח סנקונדרית. המשנה בלמד ה' אמרה שגם את זה אסור לקחת מהגויים, זה היה הדבר האחרון שהוזכר במשנה. למה? זה כולה מלח. מסביר רב יהודה בשם שמואל, אמנם זה רק מלח, אבל הם היו מערבים בזה קרבי דגים טמאים, לכן אסור להשתמש. עכשיו, המשנה שלנו אסרה את זה באופן כללי. הגמרא מביאה ברייתא שמביאה מחלוקת שאולי זה תלוי. רבי מאיר אומר שרק הסוג השחור אסור, כי בזה באמת היו מערבים דגים שחורים, אבל הסוג הלבן מותר. רבי יהודה אומר שדווקא הלבן הוא זה שאסור. רבי חנינא בן גמליאל אומר ששניהם אסורים. אגב, הרייבד אומר שפשוט כל תנא פירש לפי המנהג במקום שלו, וכמו שאמרנו כבר כמה פעמים לאורך השיעור, הכל תלוי במציאות ובמנהג. אם זה מקום שבו יש חשש, אז אסור, אם אין, אז מותר. וזה הגענו למשנה בעמוד ב', אנחנו נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לדבר על דברים שאסור לקחת מהגויים, לא כי יש בהם איסור עצמאי, אבל כי יש בהם חששות לאיסורים אחרים. חילקנו את הלימוד לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על כבשים, ששם יש בעיה שמעורב בזה יין וחומץ. אז אם רק דרכם לשים יין וחומץ, אז אסור באכילה, אבל מותר בהנאה. אם ידוע שיש בזה יין וחומץ, אז לפי חזקיה זה גם אסור בהנאה. לפי רבי יוחנן זה עדיין רק אסור באכילה, והסברנו איך כל אחד ממסתדר עם שתי הדעות במוריאס, שגם שם יש מצב די דומה, וראינו שיש צד שבו כבשים יותר חמור, כי היין נועד להוסיף טעם, ויש צד שבו זה יותר קל, כי בפועל לא אוכלים את היין, את הנוזל, אלא רק את המלפפון עצמו. הדבר השני לגבי בדגים, ששם ראינו שני סעיפים. סעיף אחד לגבי חילה, כשהוא עצמו כשר, אבל מעורבים איתו בערימה דגים טמאים, לכן צריך להיזהר מהגויים, וראינו סיפור על רבא בר חנה שגם אצל יהודי נזהר, וראינו גם שיש מקומות ששם אין חשש. הסעיף השני היה לגבי קסקסת, שראינו שמספיק שמתישהו יש לדג הזה קסקסים, בין אם בהתחלה, בין אם בסוף, וראינו שגם חמור הים כשר, כי יש לו קסקסת, אפילו שהוא בכלל לא נראה כמו דג, וראינו שתי שיטות, איך לבדוק האם יש קסקסים, או גירוד בסל, או לדי כלי לבן. הסעיף השלישי היה לגבי חילתית, שזה צמח חריף, אסור לקנות אותו מהגויים כי הוא חותך אותו עם הסכין, ובסכין בלו הטעם אתמול, וראינו שדבר חריף כמו חילתית, יש לו שני דברים מיוחדים. א', הוא גורם לטעם להיפלט אפילו שזה בלי חום, וב', הוא גורם לטעם לפגם להפוך לטעם לשבח, ויש לזה הרבה השלכות לגבי הכשרות של המטבח של כל אחד מאיתנו. והסעיף הרביעי, ראינו לגבי אנשים שאפשר או אי אפשר לסמוך עליהם, אז עבד חבר או אשת חבר כחבר, וראינו שאם אני שולח אוכל על ידי גוי, צריך לשים חותם אחד או שניים, תלוי אם זה דבר יקר או לא, ושלא סומכים על המוכרים בסוריה. וסעיף חמישי, מלח סנקונדרית מגויים אסור, כי מערבים בזה קרבי דגים. כל טוב.